פינת הספרים עכשיו זוהר שביט, אוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום, שלום רון, וואלה, כמה זמן לא דיברנו.
הרבה זמן, וואה. עברו החגים ביעף, אבל אנחנו עכשיו כבר אחרי החגים.
אחרי החגים, ברוך השם.
ואנחנו מדברים על כצל נטוי של הסופר הספרדי אנטוניו מוניוס מולינה, וזה סיפור כפול למעשה זוהר שמתרחש בליסבון.
זה נכון, אבל זה עוד יותר מורכב ממה שתיארת, כי זה סיפור משולש.
אני תמיד מנסה לפשט את הדברים.
לא, זהו, האמת היא שזה מאוד, ספר מאוד מאוד מורכב לקריאה, אבל לפני שאנחנו נתאר את הספר, הייתי רוצה להגיד כמה מילים על מולינה עצמו. אני, לדעתי הוא אחד הסופרים הכי גדולים שחיים היום. הוא נולד באנדלוסיה, הוא למד בגרנדה, אני חזרתי עכשיו מגרנדה, ואני יכולה להבין לחלוטין למה הוא כל כך אוהב אותה, באמת יפהפייה. אבל אחר כך הוא עבר לניו יורק, והוא ניהל שם את מכון סרוונטס, וגם היום הוא חי בניו יורק. הוא גם זכה בפרס ירושלים ב-2013, ואני חושבת שאם ועדת פרס נובל תשוב סוף סוף להשתנותיה, ותפסיק לה את הבחירות הקצת מוזרות שלה בשנים האחרונות, יש סיכוי סביר שהוא יזכה בפרס, כי מדובר באמת באחד הסופרים הגדולים שחיים היום. והספר האחר שלו שהייתי רוצה בהזדמנות הזאת להכיר זה ספרו ספרד, ככה הוא נקרא במקור, ספר שמתאר בצורה בלתי רגילה את העולם שלנו סביב ערב אחרי מלחמת העולם השנייה, ומתאר את הסיפורים של הפליטים והנרדפים גם בספרד וגם מחוץ אליו, הוא בלתי רגיל. עכשיו נעבור
לקצל נטוי.
וזה באמת צריך לפרק אותו בשביל להבין אותו. הוא לא ספר קל לקריאה, אבל זה מאוד מתגמל. וכמו שאתה אמרת, יש בו יותר מעלילה אחת, יש בו בעצם שלושה סיפורים. הסיפור האחד זה סיפור של פושע שנמלט ב-1968, והוא מסתתר בליסבון, תחת זהות בנויה, והוא מבוקש על ידי אלפי סוכני אינטרפול. והמצב שבו הוא נתון נתן גם את שמו לספר, מפני שהוא כמו צל נטוי, הוא לא רק צל, הוא אפילו נטוי. הוא אדם חסר אישיות, הוא בעצם אורגניזם חי, שמבלה את כל חייו במנסה. תחילה הוא נס מבית כלא בשל איזה פשע עלוב, ואחר כך הוא נס בגלל פשע נורא שהוא ביצע, הוא הרוצח של מרטין לותר קינג. ועד סוף הספר מתברר שלמולינה לא ברור למה הרוצח ביצע את הפשע הזה. אבל מה שכן ברור, שמאדם חסר כל ערך הוא נכנס להיסטוריה, יחד עם האדם הגדול שהוא רצח אותו. וזה אולי גם הטרגדיה שבסיפור. עכשיו, העלילה השנייה, היא בעצם מספרת את, על חייו של הסופר, של מולינה.
שהיה אדם צעיר.
אדם, זהו.
סופר מתחיל בעצם.
בדיוק. עינה בין שתי תקופות בחייו. התקופה הנוכחית עכשיו, גבר שבן 58 שמתיישב לכתוב את הרומן כצל נטוי, ואחרת היא הפעם הראשונה שהוא ביקר בליסבון כשהוא היה בן 31, זאת אומרת 29 שנים קודם לכן, ואז הוא בורח, בעצם הוא בורח מאשתו, גם סיפור של מנוסה, אבל הוא בורח לזמן קצר מאשתו ומלדיו, כולל העולל שרק נולד לו, כי הוא מנסה למצוא מפלט בליסבון מהחיים הזר בורגניים שלו, מתחושת המחנק שהוא חש בניסויים, וליסבון הופכת לעיר שהוא חוזר אליה שוב ושוב. והעלילה השלישית היא בעיניי העלילה שמסופרת באופן הכי יפה והכי שוחף, והיא תיאור של סיפור חייו של מרטין לותר קינג. ומה שמעניין כאן הוא שאנחנו כבר יודעים שהוא נרצח, אנחנו כלומר קוראים, אבל מרטין לותר קינג עוד לא יודע איזה שהוא עומד לרצח, ולכן כל סערת הרגשות שלו תופסים אותו ברגע מאוד מורכב בחיים שלו, שבו מצד אחד הוא רוצה להמשיך, הוא אדם שאהב את החיים הטובים, ובאותה תקופה לפני שהוא נרצח הוא גם ניהל רומן עם ג'ורג'יה דייביס, רומן מאוד צוער, והוא בשיא אהבת החושניות שלו, והוא אוהב לשתות, והוא אוהב לאכול, ו...
זהו, לא תמיד מוצג שם באור מחמיא במיוחד בתיאורים.
אני חושבת שהוא מוצג פשוט כבן אדם, בן אנוש. וזה, בצד כל זה, קיימת ההקרבה העצומה שלו, והמשימה, משימת התיקון שהוא לקח על עצמו, ושבשבילה הוא מקריב את חייו, והוא כבר מרגיש, עוד לפני שהוא נרצח, הוא מרגיש שהוא מקריב את חייו, והוא מאוד אמביוולנטי כלפי זה, כלפי הצורך הזה להקריב את חייו, מפני שהוא כל פעם מאבד את הביטחון ביכולת שלו למלא את המשימה הזאת שהוא לקח על עצמו. אגב, כשקוראים בספר שוב את התיאורים של ארצות הברית הגזענית וההתעללות הנוראה בשחורים והמאבק ההירואי שהם ניהלו כדי לקבל זכויות מאוד בסיסיות, זה כל פעם מקומם מחדש לחשוב איך הדמוקרטיה לכאורה הגדולה בעולם הייתה מדינה כל כך גזענית, ואנחנו בעצם רואים שהיא נשארה מאוד גזענית עד עכשיו. עכשיו, כן. מה ש...
לסיכום.
נפלא בספר כן. הזה, הקריאה מאוד קולחת, למרות המורכבות הזאת, ולמרות שכל פעם הקורא צריך למצקם את עצמו מחדש, ולהבין באיזה שנה הוא נמצא, ובאיזה מקום גיאוגרפי הוא נמצא, ובעלילה של איזה גיבור הוא נמצא, בכל זאת קולחת, ויש בה איזו מוזיקליות בלתי רגילה, והיכולת שלו לעבור בין שלוש דמויות ובין שלושה עשורים היא, היא ממש מופלאה. ולכאורה אין קשר בין הגיבורים ובין העלילות, אלא הקשר שהסופר יצר. אבל זה מה שכל כך נפלא בספרות, כי בעצם משהו מולינה מראה לנו שהספרות היא המקום היחיד שיכול ליצור מפגש בין עולמות ומפגשים בלתי הגיוניים, כאלה שיכולים להתקיים רק באמצעותה של הספרות, ומובן זה, הספרות והכתיבה היא מסתורית ורחבה יותר מהמציאות עצמה, היא מכוננת את העולם ולא להפך, ואני חושבת שבגלל היכולת להראות את זה, הספר הזה הוא ספר מרתק, ואנטוניו מולינה הוא סופר גדול.
זוהר שביט על קצל נטוי של אנטוניו מוניוס מולינה בהוצאת מודן. תודה רבה זוהר.
כל טוב, שבוע טוב.